קשת, כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף, תפשין עין, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום, אנחנו בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בנושא טעמי המצוות, ובעזרת השם נמשיך לעסוק באותו נושא גם היום. בשיעור שעבר דיברנו על זה שלפי הדעה הדומיננטית של חכמי ישראל יש למצוות טעמים, אדם יכול להשיג אותם במידה מסוימת, כדאי לעסוק בהם, שווה לקחת על עצמו את הסכנות החינוכיות והסכנות הרוחניות שיש בעיסוק בטעמי המצוות, כי גם השכר והרווח יכול להיות גדול מאוד. השאלה היא איזה סוג טעמים יש למצוות. למצוות יכולים להיות טעמים חברתיים, פולחניים, מיסטיים, פסיכולוגיים. אנחנו לא נדון כאן בשיעור הזה בכל הגישות השונות על טעמי המצוות. אבל ננסה לעמוד על כמה שאלות מרכזיות. כמובן, מסתבר לחלק בין סוגים שונים של מצוות. יכול להיות שלמצוות מסוימות ניתן טעם מסוג כזה, למצוות אחרות טעם מסוג אחר. אנחנו נעמוד פה על השאלות היסודיות בלי שנתיימר לקבוע מסמרות בנושא הזה. אני רוצה לערוך את סדר השיעור הזה, בעיקר על פי סדר דיון קלאסי של הרמב"ן, בנוגע למצוות שילוח הקן. אני מדבר כאן על רמב"ן בפירושו לתורה בפרשת כי תצא, רמב"ן בדברים פרק כ"ב פסוק ו', והרמב"ן מתחיל מהפסוק כי יקרא כאן ציפור לפניך, ומתחיל בזה שהוא רואה קשר בין המצווה שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, לבין מצווה אחרת שמופיעה בספר ויקרא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. בשני המצוות האלה הטעם אומר הרמב"ן שלא יהיה לנו לב אכזרי, או שלא יתיר הכתוב לעשות השחטה לעקור המין, אף על פי שיתיר השחיטה במין ההוא. והנה מי שהורג אם ובנים ביום אחד, או לוקח את האם והבנים בהיות להם דרור לעוף, כאילו יחריט המין ההוא. הרמב"ן כאן נותן לנו בעצם שני טעמים למצוות שילוח הקן. טעם אחד הוא אומר שלא יהיה לנו לב אכזרי, וטעם שני, שטעם אקולוגי, ממשי שאנחנו לא נשחית את כל הגזע, זה דבר שבזמן הרמב"ן אולי היה נראה מופרך, בזמננו זה כמובן נראה לנו מאוד מאוד מציאותי האפשרות הזאת, שאדם יביא להכחדת גזע של בעלי חיים, ומאוד מובנת הדאגה לשימורה. כאן הרמב"ן מביא דברים שכתב הרמב"ם. במורה נבוכים חלק ג' פרק ממ"ח, כתב הרמב"ם שטעם של מצוות שילוח הקן, ושל האיסור אותו ואת בנו אל תשחטו ביום אחד, אומר הרמב"ם להזהיר שלא ישחוט הבן בעיני האם, כי יש לה בהמות דאגה גדולה בזה, ואין הפרש, אין הבדל בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם. כלומר, הרמב"ם אומר שבעצם מוקד הדאגה היא מוקד הטעם של מצוות שילוח הקן, זה דאגה לאינטרס של לאינטרס של הבהמה האם או של הציפור האם, שאנחנו לא רוצים שהיא תראה איך לוקחים לעיניה את בנה, ולכן שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. ואומר הרמב"ם בנושא הזה, הקשר בין הורים לילדיהם זה קשר שלא נובע מאינטליגנציה האנושית, אלא הוא מאוד קמאי, מאוד חיוני, מאוד אינסטינקטיבי, וגם בהמות וחיות וציפורים מרגישות אותו. ולכן גם לציפור נגרם צער עצום כשהיא רואה שלוקחים את גוזליה. לכן קודם תגרש אותה ואז תיקח את גוזליה. לפי זה גם יש את אותו איסור, שאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אמר הרמב"ן, לפי זה היה צריך להיות כתוב, לא אותו ואת בנו, אלא את בנו ואותו. כלומר, אל תשחט את בנו לנגד עיניו, אבל אם אתה שוחט את האב, אחר כך מותר לשחוט את הבן. אבל הכל הרחקה. כלומר, לפי הרמב"ם נצטרך לומר שבאמת האיסור היסודי הוא לא לשחוט את הבן לעיני האב, אבל כמשום סייג התורה אסרה גם את הצד ההפוך, לא לשחוט את האב לעיני הבן, באופן כללי לא לשחוט את שניהם ביום אחד. אבל הרמב"ן חולק על זה. הרמב"ן אומר, הטעם העיקרי הוא לא דאגה לאינטרס של החיות, אלא שאנחנו לא נתאכזר. זאת מחלוקת גדולה בטעמי המצוות. כאשר לדעת הרמב"ם במצוות שילוח הקן יש מטרה חיצונית ממשית, למנוע מהציפור האם סבל. לדעת הרמב"ן, יש אולי עוד תוצאה ממשית, וזה לא להכחיד את המין. אבל מסקנת הרמב"ן היא שהתורה לא מתחשבת כאן בציפורים, המטרה של המצווה היא לתקן את הרגשות שלנו, שלא נהיה אכזרים. כלומר, יש כאן שאלה יסודית, האם מטרת המצוות היא לתקן את העולם החיצוני, או לתקן את הפסיכולוגיה של העושה? היום מצווה מופנית פנימה או החוצה? היום מצווה מטרתה לתקן את העולם או לתקן אותנו? המחלוקת פה בין הרמב״ם לרמב״ן היא לא כללית בכל עולם מצוות, היא נקודתית. פה הרמב״ם אומר על מצוות שילוח הקן, העיקר שלה הוא החוצה ולא פנימה. אבל בנוגע למצוות צדקה, נוכל לראות למשל שהרמב״ם מדגיש דווקא את ההשפעה הפסיכולוגית הפנימית על נותן הצדקה. אומר הרמב״ם ש... הרמב״ם פירושו למשנה באבות פרק ג' משנה י"ח, אומר שעדיף לתת צדקה שקל כל פעם 100 פעמים מאשר לתת 100 שקלים בפעם אחת. למה? כי כל פעולה של מתן צדקה משפיעה עוד נדיבות על נפשו של הנותן. מכאן אתה רואה שלפי הרמב״ם מצוות צדקה מתמקדת או לפחות מתחשבת מאוד בהשפעה הפסיכולוגית הפנימית על העושה, לא פחות מאשר בתוצאה הממשית של מצוות צדקה. ביתר פירוש כתב את זה בנו רבי אברהם בן הרמב״ם בספרו ספר המספיק לעובדי השם, בפרק העוסק במידת הרחמים והרחמנות, אומר רבי אברהם שכל מה שציווה השם בעניין זה, כגון לתמוך עניים ואביונים, הרי הוא התקשרות, חלק מהכשרת האדם למידת הרחמנות. כל מין, הייתי אפילו מעז להגדיר את זה, מין חדר כושר מוסרי, המצוות, שהמטרה היא לא באמת לדאוג לעני, לדאוג לעולם המוסרי שלך. זאת מחלוקת משתקפת גם כאן, אם אני דואג לציפור או לעולם הרוחני הרגשי המוסרי שלי. עכשיו, הרמב״ם כשהוא עוסק בנושא הזה, אומר, אל תשיב עליי ממאמר חכמים. הגמרא בברכות דף למד ג' מסופר ששליח ציבור שעולה לפני התיבה, ו... מתחיל להתפלל, והוא שליח ציבור יצירתי, מעצב את התפילה כפי עולמו הרוחני, אם הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה כל כך רחמן, על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. למה משתקין אותו? הגמרא מביאה שתי דעות. דעה אחת, לפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, ששומעות החיפושיות ואומרות, למה הקדוש ברוך הוא מרחם על הציפורים ולא עלינו? דעה שנייה, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות. אומר הרמב״ם, לפי האמירה הזאת מהגמרא, לכאורה משתמע, שאין טעם למצוות שילוח הקן. הכל גזרות, אין פה רחמנות. אומר הרמב״ם, אל תקשה עליי מהאמירה הזאת, זאת דעה חריגה בחזל, שנויה במחלוקת. הדעה הדומיננטית בחזל היא שוודאי למצוות יש טעם, הם לא רק גזרות. ואנחנו מצדדים בדעה הדומיננטית בחזל, בדעת הקונצנזוס, ולא בדעה החריגה שאומרת שמידותיו של הקדוש ברוך הוא הם גזרות ולא רחמים. ועוד הביא הרמב״ם מה שנאמר בבראשית רבה, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מהצוואר לשוחט מן העורף, אלא שלא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות. אז הרמב״ם מסביר שהמדרש הזה אין כוונתו לומר שלמצוות אין טעם, כוונתו רק לומר שלפרטי המצוות אין טעם. וזה כבר הזכרנו בשיעור שעבר, של דעת הרמב״ם לכללים העקרוניים של המצוות יש טעם, אבל הפרטים שלהם לא. אומר הרמב"ן, ודאי הרמב"ם צודק באמירה שלכל מצווה יש טעם. ואין דבר כזה מצווה שרירותית בלי טעם. ואומר הרמב"ן, שבאותת אותו רמב"ן על שילוח הקן, שאמת חז"ל דרשו למה לא נתגלו לאדם כל טעמי תורה, והביאו לזה סיבות ונימוקים שונים. מכאן שיש דבר כזה טעמי תורה. שבאמת כל מצווה יש לה טעמי טעם והיגיון, ואפילו לפרה אדומה, לא נאמר שאין לה טעם, נאמר ששלמה לא הצליח להבין או להשיג את טעמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. לכל מצוות יש טעם, לא תמיד אנחנו מצליחים לפענח או להבין אותו. זה הרמב"ן מדגיש, וכאן יש קונצנזוס בין שני גדולי הראשונים, הרמב"ם והרמב"ן, שאין לומר על שום מצווה שהיא שרירותית, אלא ודאי לכל מצווה יש טעם, לא תמיד אנחנו מסוגלים להבין את הטעם הזה. מה עם שתי הגמרות שהרמב"ם הזכיר? הרמב״ם הזכיר גמרא אחת שאומרת על על שילוח הקן שאסור להגיד על כאן ציפור הגיעו רחמך, הפני שעושה מצוותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות. הרמב"ם אמר, זה כנראה דעה שחושבת שאין טעם למצוות, הם רק גזרות, אבל זה דעת מיעוט בחז"ל. הרמב"ם התקשה להשלים עם זה שיש דעת מיעוט שאפילו סוברת דעה כזאת. אומר הרמב"ן, חלילה זאת לא הכוונה. הכוונה של דברי חז"ל כאן, הכוונה אינה לומר שגזרות הכוונה למשהו שרירותי. הכוונה הייתה לומר שלא חס האל על כאן הציפור ולא מרחם על אותו ואת בנו. כלומר, בניגוד לדברי הרמב״ם, כוונת הגמרא הייתה לומר, אין פה רחמים על הבהמה או על הציפור עצמה, אלא אינן אלא גזרות. הכוונה אינן אלא הוראה שממוקדת, שטעם שלה ממוקד בפיתוח המידות של האדם. כלומר, לדעת הרמב״ן, כאשר נאמר, היא שיש לגנות אדם שעושה מצוותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, כי הם לא רחמים אלא גזרות. הכוונה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו הלכות שהן מופגנות כביכול רחמים כלפי בהמות, אין כוונתו באמת לרחם על הבהמה, כוונתו לעודד את המידות הטובות שיש לאדם. גזרה, אומר הרמב״ן, אין פירושה משהו שרירותי, אלא פירושה צו שמופנה כלפי האדם לתועלתו של אותו אדם. והרמב"ן מביא באמת כמה דוגמאות וכמה הוכחות שחז"ל משתמשים במובן, במושג הזה גזרות, לא במשמעות של צו שרירותי, אלא במשמעות של צו ממוקד שמטרתו שינוי חיובי בהתנהלותו של בן אדם מסוים. הרמב"ם מביא גם עוד מדרש. מדרש שאומר, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף, אלא לא ניתנו מצוות, אלא כדי לצרף בהן את הבריות. אומר הרמב"ן, מה זה לצרף בהם את הבריות? לצרף בהם את הבריות זה אין הכוונה סתם לענות בהם את הבריות, או למשמע בהם את הבריות. מה זה לצרף? לצרף, הצורף, אדם שעושה תכשיטים, הוא לוקח מתכת, ומחמם אותה, שורף אותה, עושה בכל מיני תהליכים כימיים, כדי להוציא את הזהב ואת הכסף הטהורי מבין המתכות שאינן טהורות שמקיפות אותה, מבין השיגים. ולצרף באמת הבריות, אין הכוונה סתם להקשות על עם ישראל ולהעביר אותם מטירונות. הכוונה היא לזכך את עם ישראל, כדי להוציא מליבם את האמונות הרעות ואת המידות הרעות, ולהודיע אותם את האמת ולכוון אותם לדרך חיובית. כלומר, אומר הרמב"ן, כאשר אנחנו שואלים מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצבא לשוחט מן העורף, אומר הרמב"ן, מה שהייתה כוונה לומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, זה לא אין לזה טעם, זה שרירותי. הכוונה הייתה לומר, מה הקדוש ברוך הוא מרוויח או מפסיד מזה? זה לא משנה לו כלום. זה משנה רק לנו. וכל המצוות כאן, אומר הרמב"ן, בדברים פרשת כי תצא, כל המצוות הן לתועלתנו ולא לתועלת הקדוש ברוך הוא, והוא מביא פסוקים שמצביעים על זה. מה מידך ייקח? כן, אם חטאת מה תפעל בו, ורבו פשעיך מה תעשה לו, מדברי אליהו באיוב פרק למדה. וכאשר התורה, כאשר חז"ל אמרו שמה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מהצבא, שוחט מן העורף, אלא לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהם את הבריות, הכוונה הייתה להגיד, המצוות הן לא לתועלת השם, הן לתועלתנו. הן לא שירותיות, הן עוזרות לזכך אותנו ולצרף אותנו ולהשפיע עלינו השפעות טובות. מאוד מעניין שדווקא אצל הרמב"ן בעצמו הם מוצאים שיש מקומות שהוא אומר שאולי המצוות כן מועילות לקדוש ברוך הוא. הרמב"ן בדברים פרשת כי תצא אומר, אז זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את האור של המנורה, לא שהוא צריך את לאכול את הקורבנות או את הריח שלהם או את ריח הקטורת. והרמב"ן באמת מביא הרבה הוכחות שהקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות, המצוות הן בשבילנו ולא בשבילו. אבל בקבלה היסוד הזה רווח מאוד, נקרא בלשון פילוסופי תיאורגיה, כלומר אמירה שהאדם יכול להשפיע על עולמות העליונים, וכל מי שאומר לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתה לפני שהוא עושה מצווה, בעצם מבין שהמצווה משפיעה על הקדוש ברוך הוא. אפילו הרמב"ן בעצמו בפירושו בשמות פרק כ"ט פסוק מ"ו רומז שהשריית שכינה בישראל היא לא רק צורך הדיות אלא גם צורך גבוה, כלומר גם הקדוש ברוך הוא מושפע מזה באופן חיובי. בספר עבודת הקודש של המקובל רבי מאיר בן גבאי הוא אומר, זה תכלית העמל שיעשה ויעמול העובד השלם, אליו יפנה בכל עמלו ואליו יכוון בכל מעשיו, והוא שישתדל לצורך גבוה שהוא הייחוד הנזכר בלבד ולא לצורך האדם. כלומר, מה שהרמב"ן פה אומר בנחרצות זה כן היה שנוי מאוד מאוד במחלוקת בתולדות העם היהודי. הרמב"ן כאן אומר, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בין את הבריות או את ישראל. הכוונה היא שהמצוות הן לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא הן בשבילנו. האמירה הזאת רחוקה מלהיות מוסכמת. יש מקובלים שקיבלו אותה כמובן לאנשים שיותר נוטים לחשיבה דתית רציונליסטית, ואני מכיר כמה כאלה אישית מאוד מאוד קשה עם התפיסה הזאת. איך יכול להיות שהאדם ישפיע על הקדוש ברוך הוא, ישנה על הקדוש ברוך הוא? כמו מקובלים דיברו על זה, אפילו בספר נפש החיים של רב חיים מוולוז'ין, מגדולי העולם הליטאי, הוא מדגיש את פעולתו של האדם בעולמות עליונים. אמנם אצל רב חיים וולוז'ין הדגש הוא בעיקר, הייתי אומר, חינוכי, שרב חיים וולוז'ין אומר, אתה משפיע כל כך הרבה בעולמות העליונים, תפוס אחריות על עצמך, אתה לא יכול להרשות לעצמך להתנהל בצורה כל כך מזלזלת וכל כך חובבנית וכל כך בועטת בקדוש ברוך הוא, כשאתה ממש מחריב את העולמות העליונים. זה בעצם דיון מאוד ארוך ומאוד מרתק, אנחנו תמצטנו אותו, שעושה הרמב"ן בסוגיה הזאת. אני רוצה להזכיר כאן עוד שאלה, ונוגעת למצוות שעוסקות בתחום החוקים, מצוות שלא מקובלות על ה-common sense, על השכל הישר. כאן יש מחלוקת יסודית. הספר הכוזרי העלה בהקשר הזה משל מפורסם. זה מה שנקרא משל התרופות. אומר הכוזרי, מי שמנסה להתקדם בעולם הרוחני לפי השערות שלו, כל מיני נוסחאות מגיות שבני אדם יצרו, למה הוא דומה? לאדם שנכנס לתוך אוצר התרופות של רופא מפורסם, והתחיל לחלק את התרופות סתם באופן אקראי. כך אתה את התרופה הזאת, כך אתה את התרופה הזאת, יהרוג את כל החולים שלו. כך גם בן אדם שמנסה ליצור נתיב להתקדמות רוחנית באופן אקראי, בלי שהוא באמת יודע את דבר השם, יביא הרס ולא תועלת. כלומר, אצל רבי יהודה הלוי, הוא מניח שלמצוות יש איזושהי השפעה בעולם, כמו תרופות, והיחיד שיודע נכון את המרשם ואיך לחלק אותו ואיך להתנהל בו זה הקדוש ברוך הוא. ואדם שמתיימר לקבוע לבד את דרכו בעולם המצוות, הוא בעצם כמו שחל שחדר לתוך אוצר התרופות של רופא, למרות שאין לו שום השכלה רפואית, הוא מתיימר ומשלה את עצמו שהוא יצליח להפיק מזה משהו חיובי. בעצם אצל רבי יהודה הלוי יש בעולם מערכת של חוקיות רוחנית שמקבילה לחוקיות הפיזית, והמצוות הן הנחיות, כללים שתואמות את מערכת החוקים הרוחנית שיש בעולם, מייצגות איזושהי ממשות רוחנית, מנסות לקלוע אליה. לעומת זאת, אפשר למצוא בדברי רבן יוחנן בן זכאי גישה אחרת לגמרי בשאלה הזאת. המדרש מספר בכמה מקומות על רבן יוחנן בן זכאי, שבא אליו נוכרי אחד ואמר לו, תשמע, ראיתי, אולי שמעתי, דיני פרה אדומה. זה נראה לי כמו כשפים, לוקחים בן אדם, זורקים עליו מים, שורפים. מה זה? מה לו רבן יוחנן בן זכאי, מה עושים כשנכנס באדם דיבוק, רוח צזית? אמר לו אותו גוי, מביאים תחתיו, שורפים משהו, מתיזים עליו מים. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, נו, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, זה ההיגיון. עכשיו, אמרו לו תלמידיו, אחרי שיצא אותו גוי, אמרו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, בסדר, אותו דחית בקנה, לנו מה אתה אומר? אמר להם, חייכם, לא המת מתמה ולא המים מתהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. אז רבן יוחנן בן זכאי מלא תפיסה אחת מזו של רבי יהודה הלוי. קודם כל מאוד מעניין אותי שתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ידעו מיד שכאשר נותנים לאותו גוי תשובה מיסטית, שטומאה זה מין כמו דיבוק, זה לדחות בקנה. אבל התשובה שאומר להם חוקה חקקתי גזרה גזרתי, זה תשובה שהם מקבלים בשמחה ובטוב לבב. בדור העני שלנו זה הפוך לגמרי. אם תלמידים שלי היו שואלים אותי על הלכה מסוימת, הייתי אומר להם גזרת הכתוב, היו אומרים לי, טוב, אתה דוחה אותנו בקנה. אם הייתי אומר להם, זה משהו דיבוק, טומאה, רוח, תזזית, זה נשמע להם דבר מלהיב. אבל תלמידי רבן יוחנן בן זכאי ידעו מיד שהתשובה המאגית הזאת על רוח תזזית היא דחייה בקנה. אז מה רבן יוחנן בן זכאי אומר להם בעצם? הוא אומר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. יש הרבה שמפרשים את דברי רבן יוחנן בן זכאי כאילו מתכוון לומר שבעצם אין שום טעם לדין הזה של פרה אדומה או שרירותי לחלוטין. חס ושלום, ראינו כבר בגדולי חכמנו, אין דבר כזה מצווה בלי טעם. יש גם חוקרים באקדמיה שאומרים את הטענה הזאת, לדעתי זה פשוט אי הבנה גמורה של דברי רבן יוחנן בן זכאי. מה שרבן יוחנן בן זכאי בעצם אומר, ודאי יש טעם לדיני טומאה, אבל אין להם משמעות ריאלית לטומאה או לטהרה. להגיד על חפץ שהוא טמא, זה כמו להגיד עליו שהוא מוקצה. אין שום שינוי בחפץ, לא שינוי פיזי ולא שינוי רוחני. משתנה רק הסטטוס ההלכתי שלו. רבן יוחנן בן זכאי לא מסביר מה התועלת בדיני טומאה וטהרה. ודאי שיש תועלת. יכול להיות למשל, כמו שאומרים אחרים, שהטומאה מבטאת את המאבק של היהדות כנגד המוות, וזה המסר שהתורה מעבירה לנו בדיני טומאה. ייתכן, אבל יש כאן הפשטה הלכתית שאין כאן מקבילה רוחנית ישירה. לא המת מטמא ולא המים מטהרים. כלומר, טומאה היא הפשטה הלכתית, היא לא תופעה ריאלית. זה לא איזה מין לכלוך שקוף מאוד שנדבק לאדם. וזה כמובן, אז אנחנו לא יודעים מה הטעם של מצוות טומאה, אנחנו יודעים איזה טעם רבן יוחנן בן זכאי שולל, טעם ריאליסטי, מגי, שרואה במצווה מין תרופה שמתערבת בפעילות החוקים הרוחניים של המציאות. אולי יש כאן בעיניו אפילו משהו בעייתי, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אנחנו לא מתעסקים עם מגיה. רבי יהודה הלוי לא ראה איזה כך. אני רוצה לומר שלדעתי שוכחה חזקה לדעת רבן יוחנן בן זכאי מפסוק בפרשת נגעים. התורה אומרת, וציווה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יתעמק כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. כאשר רואים בית שחשוד בצרעת הבית, לפני שהכהן בא לתמה אותו, אז אנחנו מפנים את כל החפצים היקרים מן הבית. למה? כי ברגע שהכהן יכריז שהבית תמה, כל מה שבבית נטמע. נפנה מהבית כלים, ואז הם לא היו תמאים כשהכהן יכריז. עכשיו, יש כאן קושייה אדירה. אם תומעה, אתה רואה אותה כמין לכלוך רוחני מדבק, החפצים שיש בבית כבר או שנדבקו או שלא נדבקו. אם נדבקו, מה זה עוזר שתוציא אותם לפני הצהרה של הכהן? אמר לי פעם ידידי, הרב עמיחי גורדין, שהרי זה דומה למצב של בית שחשוד בקרינה רדיואקטיבית, ואתה תגיד לפני שאתה בא למדוד עם מונה גייגר, האם אכן יש כאן קרינה, תגיד להם תוציאו את החפצים העיקרים מן הבית שלא נמדוד בהם קרינה חלילה. מה זה עוזר? אם החפצים האלה נדבקו בקרינה, גם אם אתה לא תמדוד, הקרינה קיימת. מכך שאומרים להוציא את הדברים מהבית לפני שמגיע הכהן, אתה למד שהגמרא לא רואה את זה כך. אתה למד שלדעת הגמרא, אז או לדעת התורה, סליחה, כבר לדעת התורה, טומאת בית המנוגן נוצרת בידי הכהן. הטומאה היא פה סטטוס הלכתי, לא תופעה ריאלית. ולכן, כל עוד הכהן לא הכריז שזה טמא, אין טומאה. ולכן יש מקום גם לגמישות, תוציא את כל החפצים היקרים מהבית לפני שאתה מכריז על טומאה. יש גמרא במסכת מועד קטן, הפרק הראשון, שאמת אומרת לאור הפסוק הזה ולאור מקורות נוספים, שאם יש חתן שחשוד שהוא נדבק בצרעת או נטמא בצרעת, שכהן לא יבוא לראות אותו עד שיגמרו שבעת ימי המשתה. למה? כי כל עוד הכהן לא מכריז שהוא טמא, הוא לא טמא. אז אם כך, בוא ניתן לו לגמור את ימי השמחה שלו לפני שיצטרך לפרוש מאשתו ולפני שיצטרך לעבור את הפרוצדורה הלא נעימה של דיני טומאה. עכשיו תגיד מה בינתיים. האישה וכל הסביבה צריכים לחיות עם אדם שיש לו את הטומאה של צרת? התשובה היא לא. כל עוד הכהן לא הכריז שהוא טמא, הוא לא טמא. בניגוד לרבי יהודה הלוי שראה בטומאה ובטהרה תופעות ריאליות, אגב גם הרמב"ן רואה את זה ככה. הרמב"ן אומר, מקום קצת מפליא, יש להלכה הלכה קובעת שמאכל מקבל טומאה רק אחרי שהוא נגע במשקה. ויש כל מיני הסברים מדוע. הרמב"ן אומר כי הטומאה היא כמו לכלוך כזה שנדבק באוכל, ומשהו שהוא רטוב נדבק בו הלכלוך יותר. הסתכלות ממש מאוד מאוד ריאליסטית, כמעט פיזיקלית על טומאה. בניגוד לזה, אנחנו רואים שהגמרא מלמדת אותנו שאדם, גם אם יש לו נגע צרעת, הוא לא תמה כל עוד הכהן לא הכריז עליו כתמה. ועם אלה הכהן יש מידה של גמישות שהוא פשוט לא יראה את הבן אדם הזה, לא ישפוט, לא יסתכל, וממילא הוא לא יצטרך להכריז על האדם כתמה. זאת שאלה שבאה לידי ביטוי בהרבה מאוד מקומות, למשל על מאכלות אסורים, שחזל אמרו שהם מטמטמים את האדם, גורמים לו לאיזו אטימות רוחנית. האם זה באופן כללי סתם בגלל שאדם עבר על מצוות השם, או שאולי יש משהו במאכלות אסורים שגורם לאטימות הרוחנית הזאת, דווקא במאכלות אסורים. מה נפקמינה? מה קורה אם יתערב קצת חזיר בתוך הצ'ונט, חלילה, באופן מותר, בטל ב-60, בטל בכל אופני הביטול הלגיטימיים. מבחינה הלכתית מותר לאכול מהצ'ונט הזה. מבחינה מעשית, יבואו אנשים שיגידו, אם מאכלות אסורים מטמטמים את הלב, גם מאכל אסור בתערובת מטמטם את הלב. השאלה, האם ההשפעה הרעה של מאכלות אסורים זה איזו השפעה ריאלית מזיקה במציאות, או שזה רק עניין של מצוות השם? אם השם אמר שאסור, אז אסור, אם השם אמר שמותר, אז מותר. למעשה, אף אחד מאיתנו לא יאכל צ'ונט שיתערב בו קצת חזיר, אבל מה עם צ'ונט שנפל לתוכו טיפת חלב באופן שהיא מותרת באכילה? אז הרבה מאיתנו כן יקלו לאכול את זה. באופן, זה מותר לפי ההלכה. מה עם מאכלות אסורים מטמטמים את הלב? טוב, זה באמת שאלה של גישה וזה מחלוקת. האם אתה מתייחס לטעמי המצוות באופן ריאליסטי או נומינליסטי, אם אתה מתייחס למצוות כתופעות שמייצגות משהו ריאלי במציאות או כהפשטה הלכתית. לסיום, אולי אני אזכיר משהו שאומר הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק יש ספר נפלא בשם The Halachic Mind, עדיין לא תורגם לעברית. הפרק האחרון שלו, הרב סולובייצ'יק מדבר על איך ללמוד את טעמי המצוות. שם הרב סולובייצ'יק אומר, כשאתה לומד את טעמי המצווה, אל תנסה לשחזר מה הביא את הקדוש ברוך הוא לתת את המצווה. זה לא בהישג ידך. מה שתנסה להבין, זה אך ורק איך המצווה הזאת משפיעה עלינו. אל תגיד, בגלל זה הקדוש ברוך הוא קבע את מצווה X. תגיד, מצווה X משפיעה עליי באופן כזה וכזה. כדוגמה הביא הרב סולובייצ'יק, דברי הרמב״ם מפורסמים בהלכות תשובה על תקיעת שופר. אומר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים מקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. מה פשר הביטוי, אף על פי שתקיעת שופר בראש שנה גזירת הכתוב, רמז יש בו? אמר הרב סולובייצ'יק, כך צריך להבין את זה. זה גזירת הכתוב במובן שאנחנו לא יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא התכוון ולמה הוא נתן את תקיעת השופר. אבל רמז יש בו במשמעות שאני מסוגל לראות איך המצווה הזאת משפיעה עליי. אני לא יודע בגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן עליה, אבל עלינו היא משפיעה לטובה שאנחנו מתעוררים משנתנו ומקיצים מתרדומתנו וחוזרים בתשובה וזוכרים את בוראנו. כך שלדעת הרב סולובייצ'יק זאת אחת ההנחיות החשובות בלימוד טעמי המצוות. כמובן לגשת מתוך ענווה, לדעת שאנחנו לא יודעים את רצון השם, כל מה שאנחנו אומרים זה רק השערה, והעיקר כל מה שאנחנו אומרים זה איך המצווה משפיעה עלינו. אנחנו לא מתיימרים לדעת מה על הקדוש ברוך הוא, מה הביא את הקדוש ברוך הוא לתכנן ולתת לנו את המצווה הזאת. מתוך עמדה כזאת של ענווה, אולי כל העיסוק בנושא טעמי המצוות יהיה יותר בריא ויותר מובטח לנו שיביא לתוצאות חיוביות מבחינה רוחנית.